השבוע אנחנו נתחיל חומש דברים, נקרא ספר משנה תורה. הכל כתב משה רבנו, והכל בפקודת השם יתברך. ואין אות אחת בתורה שלא כתב מפי השם. בספר הזה יש לנו את פרשת קודם דברים, שאנחנו קוראים אותם בשבת שלפני תשעה באב, והשנה זה יוצא ביום תשעה באב עצמו, ששם יש את כל המלחמות שמשה רבנו עשה עם הגויים, בפרט עם סיחון ועוג, שהם היו העיניים של כל האמורים וכל הגויים שהיו כאן, הכנענים, ומשה רבנו הפיל את כולם. ולכן אמר הפסוק אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי. מה רצה לומר? המפרשים כך כותבים, זה תדעו מה שאומרים אלה החמורים שיש לנו בעיתונות, בתקשורת, שואלים אותך, בצבא היית? באיזה יחידה שירתת? אז אותו דבר משה רבנו, שהוא בא לדבר עם ישראל, להוכיח אותם, אז מתי אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי? אמר להם, אני רמטכ"ל על, אני מצביא גדול, אני הרגתי את סיחון, אני הרגתי את עוג. אז מקבלים את דבריו. כך זה עמי הארצות, מה לעשות? מי שיש בידו תורה לא נחשב בידם. אז בקיצור, תאר את כל זה, והוא מסיים את הפרשה, לא תיראו, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. מיד אחרי זה פרשת ויתחנן, יש בה את עשרת הדיברות, וכן יש לנו את קריאת שמע, אחר כך פרשת עקב, המצוות, והרבה מצוות שאין לנו אותם בארבעה חומשים הראשונים, תמצאו אותם כאן, ובפרט בפרשת כי תצא. אחת מהן הבולטת ביותר זה מצוות שילוח הקן. כל זה כתב משה רבנו, מפי הקדוש ברוך הוא. אבל חומש דברים, הפרשה דברים, נקראת תמיד בשבת של לפני תשעה באב, שנקראת שבת חזון. ולמה? כיוון שיש לנו שלוש פעמים איכה במקרא. האחד בפרשה הזאת, איכה עשה לבדי, תרחכם, עשייכם וריבכם. השני, הנביא ישעיה, אנחנו נקרא את זה בשבת. ואגב, בהלכה מובא שרק תלמיד חכם זקן הוא שיקרא את ההפטרה. אפילו שיש מישהו, יש לו יורצייט או אזכרות וכדומה, זה תשמור אותו לשבוע הבא. אבל השבת לא יפה שיעלה אדם פשוט ויאמר דברים כל כך קשים. בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי. הוי גוי חוטא, עם כבד עוון, על מתו קורעות הוסיפו שרה, ונותרה בציון כסוכה בחרם, כמלונה במקשה, ואחרי זה עוד, חודשכם ומועדכם, שנאה נפשי, היו עלי לתורח, נורא והיום, פריסכם כפיכם, דברי תוכחה, קשים מאוד, העלים עיניי מכם, גם כי תרבו תפילה, אינני שומע, ידיכם דמים מלאו. מכאן למדו שאם הכהן, חס ושלום, הרג נפש אפילו בשגגה, לא יכול לעלות לדוכן, שום אופן. פריסכם כפיכם, עלים עיניים מכם. הוא הדין שליח ציבור. שליח ציבור שהוא רצח נפש, לא יכול להיות חזן. כל השנה. הוא לא יכול להוציא ידי חובה את הציבור. יש שאלה לגבי ממזר. שידוע שהוא ממזר ובטוח שהוא ממזר, לא שיש עליו שמועה. או היום שאלו אותי את השאלה הזאת, יש שאלה, לא כתוב בראשונים בפירוש לגבי שליח ציבור, אבל כתוב לגבי אם ממזר כותב ספר תורה, אם הספר תורה כשר או לא. למה? לכאורה ממזר מצטרף למניין. גמרא מפורשת, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ. ומהו השם? והגמרא גם אומרת, על הפסוק, והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם. הממזר הזה בוכה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבא ואמא חטאו, אני מה עשיתי? אז זה אין תשובה לשאלה שלו. אז למה בספר תורה הוא פסול? כיוון שכתוב בפסוק, הוא כותב את הספר תורה, ושם כתוב, לא יבוא ממזר ויקרא לשם. זה הפרשה בחומה שלנו. אז לא יבוא ממזר ויקרא לשם. גם דור העשירי. לכן זה פסול. ויש מחלוקת לגבי תפילין. האם מה שאמרנו שפסול דווקא בספר תורה, ששם יש את הפסוק הזה. ומה עם תפילין? מחלוקת. יש פוסקים שאומרים, כתוב וקשרתם וכתבתם. מה דרשה הגמרא? כל שישנו בקשירה, ישנו בכתיבה. משל, אם תבוא אישה היום, אפילו צדקת, הכי גדולה, כמו שרה ממנו, ותרצה לכתוב לנו תפילין, הכי מהודרות, פסול. כיוון שהיא לא יכולה להניח תפילין. מי מניח תפילין? גבר. אז מי שקושר וקשרתם לאות על ידיך, אחר כך הוא כתבתם. הוא קשרתם וכתבתם. אבל הממזר, הוא חייב בהנחת תפילין. אז זו השאלה שיש בהלכה. באו פוסקים אחרים, בא רב חידה עליו השלום בברכי יוסף, אומר אין דומה בכלל עניין של תפילין לעניין של שליח ציבור. שליח ציבור אני צריך אחד שיהיה ראוי שיוציא את הציבור ידי חובתם ויתפלל באדם. וממזר זה לא טוב. זה הוא מזכיר את העוונות. מתקח אותו גם בראש השנה וכיפור, יבוא יתפלל לנו אחד כזה? לא. אז יש, בקיצור, זה נשאר בסימן שאלה, ואומר, יש להחמיר. אז איך שיהיה, יש לנו כאן הרבה הלכות, הרבה מצוות, שאין לנו אותם בכל התורה, ויש אותם כאן בחומש דברים שנתחיל אותה השבת. עד כאן זה מפני החומש, אבל אנחנו נדבר היום יותר בעניין תשעה באב. השנה, רבותיי, חל תשעה באב ביום שבת. מה ההלכה אומרת? תדעו שיש חילוקי מנהגים בין האשכנזים לספרדים. אבל גם האשכנזים היום, זאת אומרת בדורות האחרונים, שינו את המנהגים שלהם. מה? המהריל, שהיה גדול רבני האשכנז לפני קרוב ל-600 שנה, והוא כתב את כל המנהגים שלהם, כתב שלא היו מתרחצים לכבוד שבת, עד כדי כך. ולא רק זה, לא היו לובשים בגדי שבת. לובשים בגדי חול, ולא רק בגלל שיום תשעה באב, אלא כל שבת שלפני תשעה באב ככה היו נוהגים. בא הגאון מבינה ואמר לו, אנחנו לא עושים כך, אסור לנו להראות בשבת אבלות, אפילו אבל לא עליכם, על אביו או על אמו. ביום שבת אסור ללבוש בגד קרוע, אסור ללבוש סנדלים שהם לא מעור, שהוא הולך עם מנעלים של תשעה באב, אסור. אז לכן אנחנו לא משנים. אז גם האשכנזים נוהגים, אלא מה? נשאר האשכנזים, נשאר להם המנהג שהם מתרחצים במים פושרים כל השבוע הזה. לנו אין הבדל, מותר לספרדים להתרחץ רגיל כמו כל שבת, עם שמפו, עם סבון, עם כל מה שהוא רגיל, כי זה לא לתענוג, בפרט בימים חמים כאלה. אנחנו עושים את זה בשביל נקיות וטהרה. עוד יותר, חמור מאוד, עניין של רחיצה ביום שישי. נסביר את זה קצת. כל דבר שיש לנו אותו בפשט יש כנגדו בקבלה. ניתן לכם הקדמה קצרה. ידוע שביום שישי לא משנה אדם נקי או לא נקי, התלכלך, מזיע, מזוהם, חסר שלום, צריך לרחוץ במים חמים, לא חמים בוערים, אבל שיהיו קצת חמים, אפילו היום מהברז שלנו זה גם חם. צריך להתרחץ לכבוד שבת. וגמרא מפורשת, מעשה ברבי יהודה ברבי אלעאי, שהיה ביום שישי, בחצות היום, מביאים לו גיגית של מים חמים, והיה רוחץ פניו, ידיו ורגליו, ואחר כך מתעטף בבגדים לבנים המצויצים, בדומה למלאך השם צבאות. כך אומרת הגמרא. כלומר, חשוב מאוד להתרחץ לכבוד שבת. ואפילו שהוא התקלח בבוקר, התקלח אתמול בלילה, צריך לפני שבת, לא ממש צריך ברגע האחרון. מהצהריים, נעשה את זה בצהריים. ירחץ את גופו, ואם לא, אז לפחות פנים, ידיים ורגליים. ידיים זה כל הזרועות. רגליים, הברכיים, הכל. זה החובה על כל אדם לכבוד שבת. עכשיו זה, נו. חבל להפסיד את ה... כי לא תמיד אנחנו מדברים על זה. שב. זה לא בגלל מיקרופון, אנחנו צריכים להפסיד תורה. תורה שווה מיליארדים. אז יש לנו לפי הזוהר, זה דבר עצום מאוד, עניין של רחיצה ביום שישי. זוהר אומר שביום שישי מחצות היום, זאת אומרת בסביבות 12, די, תרגע, בשעה 12 בצהריים נגיד, בסביבות 12, שעה לפני חצות, שזה למעשה רבע ל-12, היום חצות זה רבע לאחת, רבע ל-12, כל כוחות החיצונים שבעולם, כוחות הטומאה, הם רואים ויודעים, אפילו מה שאנחנו לא רואים, הם רואים שהנשמות שלנו מתחילות לעלות למעלה, ואנחנו מקבלים נשמה יתרה של שבת. ולא רק זה, גם נשמות המתים יוצאים מהקברים ועולים למעלה. רבנו הארי מסופר עליו, שאתמול היה פטירתו, מסופר עליו, שהוא היה ביום שישי בצהריים, כך כותב רבי חיים ויטל, היינו הולכים איתו ביום שישי בצהריים, חוצה, אחרי שלבשנו בגדי שבת, וטבלנו, הולכים חוץ לעיר צפת, ויושבים בשדה ללמוד תורה. היה עוצם את העיניים שהיה הולך. שאלו אותו הרב, למה הרב עוצם עיניים? אמר, אתם לא יודעים. יש פה בהר הזה ממול, מול בית האלמין של צפת, קבורים כפליים מיוצאי מצרים. 1,200,000 אנשים קבורים שם. והם כולם כעת עולים למעלה. והם כולם באים אליי, בקשים ממני שאני אתפלל עליהם. אז אני, יש ערבוביה של הנשמות, אנחנו מבלבלים אותי, אז אני עוצם את העיניים ואני ממשיך, כדי לא לראות. אז זה נוכחה שבשעת חצות, כל הנשמות של הנפטרים עולים. דווקא מנה יש כאלה עולים מזכרה, אז זה הכי נוח להם. הרי אנחנו רוצים לעלות לקבר של אמא, שהזכרה, בחמש אחר הצהריים. תלחמו אולי בליל שבת גם בצהריים, בחצות, יותר טוב. הוא לא נמצא שם, לא נמצאים. מה אתם עושים? תקדימו ליום חמישי. אז הנשמות עולות. מה קורה? החיצונים רואים, הם מתמקמקים ומתרגזים ועושים כל אשר לאל ידם, הם רוצים לעלות איתנו. אבל הם לא יכולים, הם טומאה. כוחות טומאה, אין להם מה לעשות למעלה. המלאכים דוחפים אותם, אבל צריך סיוע מאיתנו. אומר הזוהר, מיד יוצאת שלהבת יה, שימו לב, אלה האותיות שכתובות בשיר השירים, והם שורפים אותם. כמה אותיות בשלהבת יה? שין למד ה, בית תף יוד ה, שבע אותיות. הוא אומר, אלה, רבי שמעון אומר, אלה שבע מרגלן, שבע מרגליות מתגלות, שזה שם הוויה, יוד כו כארבע, ויוד כו, שזה שלוש, יחד שבע. שבע מרגלן, ושבע שמות הקודש של הקדוש ברוך הוא, כמו אל, אדנות, הוויה, צבאות, שדי, אקיה. אז כל אלה, אלוקים, אלה הם שבעה, ואלה יוצאים ושורפים אותם, והם לא יכולים לעלות. עכשיו, איך אנחנו נעשה את זה? בא אומר הזוהר, על ידי שתרחץ את פניך, לפחות פנים, ידיים, רגליים, במים חמים. אז מכאן למדנו שגם השבת לא משנים כלום, לא עושים שום שינוי. השינויים שאיזה משך השבוע עושים. אנחנו גם, השנה לא היה לנו, אפשר לבוס בגדים מחובסים, אפשר להתרחץ, אומנם לא במים חמים חמים, אבל מי מתרחץ בחמים? תחצים ופושרים. וגם ביום שישי, להתרחץ ופושרים, אשכנזים במים קרים. אולי זה טוב, זה מקרר קצת את המצב רוח. אבל איך שיהיה, זה צריך בשבת, לכבוד שבת, כל שבת, שיהיה מים קצת חמים, לא חם חם, יש כאלה שחושבים, נכנסים למיק ועושים שם מבצעים, הוא נכנס, יוצא כיפה אדומה כולו, אדום, 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 זה מסכנה גם, מסכנה ללב, זה לא טוב. בכל אופן, זה העניין שאומר, ורבנו ארי העריך בזה מאוד בשאר הכוונות, ששבע שמות הקודש מתגלים על ידי שאנחנו רוחצים במים חמים את עצמנו, ואז כל החיצונים מתבטלים ומתנערים. ועד כדי כך, שאפילו לא עליכם אבל תוך שבעה, או קבר את מתו ביום שישי, לא עליכם. וחזר מהלוויה. אסור, אסור לו להתרחץ. אסור לו להחליף בגדים. אבל מגיע קבלת שבת, מוריד את הבגדים, רוחץ פניו, ידיו ורגליו, לא את הגוף, אסור כל הגוף, פנים, ידיים ורגליים, ידיים זה כולל את הזרועות, כל הזרוע. ורגליים, אותו דבר, עד הברכיים, רוחץ, לובש בגדי שבת, וקדימה, קבלת שבת. ככה ההלכה. למה? אז לפי הזוהר, עכשיו זה מובן. אנחנו על ידי זה מבטלים את כל החיצונים ומגרשים אותם. ועכשיו בימים האלה יותר, למה הם מתגברים? בימים האלה מנסים לעשות כל אשר לאל ידם, על ידי זה אנחנו מבטלים אותם. אז רוצה שלכבוד שבת לא לשנות כלום. אותו דבר אכילת בשר, אכילת עופות, כל המאכלים, להכין הכל רגיל, אם מכינים איזה סלט, עוגה, יין, הגמרא אומרת בפירוש, וכמה מקומות בגמרא? תשעה באב שחל בשבת, מעלה אדם על שולחנו, בשר ויין, כסעודת שלמה בשעתו. זאת אומרת, לא משנים כלום. עכשיו, יש הרבה ששואלים, הוא אומר, תראה, אני כל שבת, אנחנו נוהגים לאכול את החמין, שזה בשר ועופות, זה המה, קציצות, יש לו שם קובה ומעמול ועוד, זה המה. הוא אוכל, מתי? אחרי שחוזרים בית הכנסת, בעוונות, עד שחוזרים, 10:30, 11, ואז הוא אוכל ממלא קרסו בזיני בישה, כל מיני ילדים. אחרי זה הולך לישון, ישן איזה 3 שעות, 4 שעות, ויש מחמירים 6 שעות. קם, הולך להתפלל מנחה. חזר, נהיה כבר ערב, אוכל איזה חתיכת דג, אם עושה טובה, עושה לי טובה. אוכל איזה חתיכת דג או ביצה, או איזה, אני יודע מה, איזה חציל, או איזה סלט, וזהו. אז עכשיו בשבת מה הוא יעשה? זה ערב צום. הוא רוצה לשנות, וככה באמת הרבה עושים. את הבשר או את העוף רוצה לאכול בערב, ובבוקר אוכל ביצה, אוכל דג. מה הדין? להלכה, אומרים לא מותר. אין בזה משום מכין. אני פשוט מחליף את ה... יש הרבה שגם בקיץ ככה עושים, שהם אוכלים את החמין שלהם, או בחורף יותר נכון, אוכלים את החמין שהוא בשר, אוכלים אותו בצהריים, פלים מנחה, סביבות 12:30, מתי שמנחה גדולה, ואחרי זה הם יושבים לאכול את סעודה שלישית, וזה טוב, למה? אחרי זה יש לו יום שלם לפניו, יושבים בית הכנסת, לומדים תורה, לומדים כל היום עד הערב, ואז בערב אחרי ערבית, הוא נהיה קצת רעב, הוא אוכל סעודה רביעית. אז הכל בסדר, מסודר. אבל השנה, ביום תשעה באב, ככה יעשה. עכשיו השאלה שעומדת לפני כולם, מה עושים עם צאת השבת? מתי מתחיל הצום? ומה עושים עם כל זה? אז צריך להסביר קצר ולעניין. לפי ההלכה עד השקיעה מותר לי לאכול. אבל לא יחכה עד השקיעה ממש. 2 דקות לפני כן. זאת אומרת, בוא נגיד, השקיעה זה בסביבות 7:30, קצת אולי דקה קודם, דקה אחר כך, יש הבדל בערים השונות, אבל נגיד 7:25 יסיים את האוכל. אז התחיל לאכול כמובן כבר בשש, שש וחצי. והשתדל לאכול הרבה פירות, זה מאוד טוב, בעיקר ענבים, תדעו, זה אחד הדברים המועילים מאוד שאדם יכול להחזיק מעמד בצום, ויוכל אבטיח, ענבים, מלון, הרבה פירות זה צריך, זה מאוד חשוב, ואז יישאר הענן, ושבע 25 יפסיק את האוכל. רוצה לשטוף את הפה למברשת שיניים, לא יוצא לו דם מהחניכיים, יכול. זה עד 7:30. יכול לעשות הכל. ועדיין לא מתחיל 9:00. אז יושב, לומד קצת, הלכות של 9:00, חכה 15, יהיה 7:45, ואז מחליף את הבגדים. עבר 15 מהשקיעה, זה צאת הכוכבים. אבל עדיין צריך תוספת שבת. אז, בוא נגיד 7:45, 10:08. 10:08 יותר טוב, הכי בטוח. אז עומד אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, מחליף את הבגדים, לובש בגדים של חול. ואת הנעליים צריך להלות. ככה צריך לעשות. כתוב בהלכה, מתי חולצים את הנעליים? שאומר החזן ברכו. אומר ברכו, בצאת הכוכבים, צאת הכוכבים, עדיין לא יצאה שבת, יש הבדל. צאת הכוכבים זה 18 דקות, 20 דקות מהשקיעה. 20 דקות לכולי עלמה. 20 דקות מהשקיעה, 10:08, אז חולץ את הנעליים, מלובש נעלי תשעה באב. עדיין, ועדיין אסור לעשות מלאכה. עד השעה 8, למה אני צריך תוספת שבת של 10 דקות. זה יציאת שבת. אז לא בדיוק כמו שהלוח קצת הפריזו, אז בשמונה, 8:05 הכי בטוח, בוא נגיד 8:05, אז האישה אומרת, הוא ילך לבית הכנסת, ייקח איתו סידור, כל מה שצריך, האישה אומרת, ברוך המבדיל בין קודש לחול, את המילים האלה, בלי ברכה, בלי שם ומלכות, ברוך המבדיל בין קודש לחול, הכי טוב שהוא יהיה בבית, תגיד להם, לכולם, תגידו איתי, 10:08, 8:05, ברוך המבדיל מקודש לחול, ב8:05 מותר לה להדליק אש, לכבות, להדליק, לעשות כלים, מה שהיא רוצה, כל מה שצריך להכין, תעשה הכל כרגיל. והתענית אמרנו, התחילה ב7:30. ואז, מה, אבל האישה רוצה להדליק לכבות, צריכה לברך בורא מאורי האש. אז אם הבעל בבית והוא מברך, טוב, אם לא, הוא הלך בית הכנסת כבר, כי מתפללים, רוצה לתפוס מקום, אז היא ילמד אותה לברך, להדליק נר, אחרי שמדליקה אותו, אומרת, מקפלת את האצבעות ביד ימין, ואומרת, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, בורא מאורי האש, מסתכלת בציפורניים, וזהו. אין בסמים, אין הבדלה, אין כלום. עכשיו, מה קורה? הולכים בית הכנסת. בית הכנסת אפשר להתפלל כבר, כמו שאמרנו, 8:05, מצאה שבת. מתפללים ערבית, יושבים על הארץ, וקוראים קינות, כל הסדר, כל מה שצריך לעשות. חוזר הביתה. עכשיו, אם יש אישה שהיא בהיריון, או אישה שהיא מניקה, שהשנה התשעה באב יותר קל מכל השנים, ונסביר את הדבר. וכל הצומות, ההלכה, השולחן ערוך פסק, שבכל שאר הצומות, אישה מעוברת ואישה מניקה לא צמה. אבל בתשעה באב צמה. מדוע? כי זה יום שריפת בית אלוהינו. הוא חמור מאוד. זו הסיבה שאנחנו צמים גם בלילה וגם ביום. אבל השנה כשזה נדחה, זה הופך להיות דומה ל-17 בתמוז. כמו של-17 בתמוז אישה שבהיריון או מניקה היא לא צמה, גם עכשיו נאמר לה לא לצום. הוא עדין חולה, שצריך לקחת כדורים, או כל מיני בעיות, היום בעוונות הרבים יש כל מיני בעיות. חולה כליות, יש חולה לב לא הולכים, יש סוכרת, שזה מסוכן, ועוד, שאם הוא לא ייקח את התרופות, מצבו יחמיר. זה לוקח את התרופות בשעות הרגילות, הנחוצות, ואם צריך לשתות שותה, אם צריך לאכול אוכל, הכל לפי הצורך. ולא להחמיר, כי זה מאוד מסוכן. שמרחם. אני אספר לכם מה קרה איתי לפני, זוכר חסדי השם, לפני 3 שנים היה גם אבא אחד בשבת, ואני בקראת הצהריים הרגשתי לא טוב, הייתי עוד לפני הניתוח. אמרו לי בבית, תאכל. אמרתי, לא, איך אני אוכל? בית המקדש נשרף היום, שרוף, אני לא רוצה, והשארתי עד הערב. אבל אחרי זה לא עליכם, חודש שלם סבלתי סבל נורא והיום כתוצאה מהצום. ואז הבנתי מדוע החכמים אמרו שאסור להחמיר. אחרי זה עברנו בחודש כסלו את הניתוח בשלום, ברוך השם, אבל זה לא היה טוב, זה לא טוב. לכן מי שחולה או שמצבו לא טוב, צריך להיזהר. בפרט שהצום דחוי, לאכול, איפה שאמרו לאכול, אוכל, אין מה לעשות. אז בקיצור הדברים, זה הסדר. עכשיו, צריך לדעת שבלילה הרבה אנשים לא שמים לב, כי לא מדברים על זה. האבלות בלילה חמורה פי כמה מהאבלות ביום. הנה ראינו לגבי, למשל, מי שכן אוכל או שותה בתשעה באב, אומרים לו, אם אתה יכול לסבול בלילה לא לשתות ולא לאכול, תאפק, כי הלילה יותר חמור. ביום יאכל וישתה. עכשיו, אלה שאמרנו שהם אוכלים, היא צריכה לעשות הבדלה. והחולה צריך לעשות הבדלה. אסור לו לשתות, אסור לאכול בלי הבדלה. מה זה הבדלה? יש רק שתי ברכות. לוקח כוס מיץ ענבים, יין לא כדאי, כי יש בעיה בשתיית יין בימים האלה, אז ייקח כוס מיץ ענבים, או ייקח ענבים, ישחט אותם. כלום, מה זה, בכוס קטנה, שמכילה 80 וכמה גרם, 90 גרם, אז יש לו רביעית, סוחט ענבים, ברכתם הגפן, הוא שותה מיץ ענבים טרי, מברך על הבורא פרי הגפן, והמבדיל בין קודש לחול וכו', ושותה. ואז מותר לו הכל חופשי. עכשיו, גם אם יש מישהו שצם בבית ושמע ממנו את ההבדלה, הוא לא צריך מחר לעשות הבדלה. עכשיו, יש עוד פרט אחד חשוב שצריך לשים עליו לב השנה יותר מכל השנים. יש לנו הלכה שאם אדם שכח במוצאי שבת לומר, אתה חוננתנו, אז יש לו תקנה, הוא עושה הבדלה. אבל כאן, שאתה חוננתנו, אם הוא שכח, מתי הוא עושה הבדלה? במוצאי התענית. אז הוא בבעיה, מה הבעיה? הרמב"ן, נחמני, פוסק שבמוצאי תשעה באב לא עושים הבדלה. מתי עושים? אם זה מוצאי שבת, האורגינל. אבל שנדחה התענית, או שהתענית חלה ביום ראשון, לפעמים יוצא תשעה באב ביום ראשון ממש, תת אב. אז מוצאי תשעה באב, הוא אומר, לא, זה לא הזמן של ההבדלה. אז לפי דעת הרמב"ן, הוא בבעיה. אתה חוננתנו, הוא לא אמר. וזה, אז יש מי שאומר שלצאת את דעת הרמב"ן צריך לחזור על המידה. אבל ההלכה שלא חוזר, לכן יזהרו מאוד לומר, אתה חוננתנו בעמידה, יקפידו השנה יותר מכל השנים. כדי לצאת את דעת הרמב"ן, שסובר, הוא סובר, אז לפי הרמב"ן יוצא, הוא סובר שצריך לחזור את העמידה. אבל ההלכה אנחנו לא עושים כך. לכן, כמו שזה מחלוקת, אנחנו לא נכנסים לזה. אז אדם יזהר בזה. עכשיו בלילה לא הולכים את הטייל. טיול זה סתם יוצא ברחוב, או שיחות בטלות, בטלפון. צריך להיזהר, אסור לומר שלום. אסור לומר שבוע טוב. אסור לומר ערב טוב. אסור לומר בוקר טוב. יש ויכוח בפוסקים. האם יכול להגיד בוקר טוב או בוקר או לא. כי העיקר האיסור הוא שאלת שלום. אבל בוקר טוב זה לא שלום. הרי זה הטעם שבזמנם לא היו עושים ברכת כהנים בשחרית, בכלל. ואפילו שים שלום לא אומרים. שלום רב על עמך ישראל תשים לעולם, כי אתה הוא מלך לכל השלום. ברוך אתה השם, אני מברך את עמו ישראל בשלום, אמן. ולא אומר, לא ברכת כהנים ולא שים שלום. במנחה, הכל רגיל. היום האשכנזים כך נוהגים, אבל אנחנו נוהגים לפי הקבלה, לא משנים בתפילה כלום, אומרים עצים שלום, אומרים הכל כמו שצריך. אז אם כן, אדם יזהר, לא, אז לגבי בוקר טוב, יש מחלוקת הפוסקים בזה. למשל, המהריל כותב שהוא היה אומר, good morning, הוא כותב good night, אני יודע, אבל יש ספר של הרב שלום, כתב אותו הרב שטרן, הרב בצלאל שטרן, כותב שלא, מביא ראיות מכמה מקומות, שאין לומר בוקר טוב. אבל אם אמר לך מישהו, אמרה פירוש אומרת, תענה לו. מה אומרת שאם אמר לך שלום, תגיד לו בשפה רפה ומכובד ראש. היה מעשה הרב חידה כותב, שהוא פעם דרש ברבים, ואמר, אם אחד אמר לך שלום, תענה לו, בשפה רפה ומכובד ראש. זה שמע את המילים, פגש אותו אחד, אמר לו שלום, אמר לו בשפה רפה ומכובד ראש. הוא לא הבין מה הוא אומר לו, דבר איתו ביידיש בסלוניקי, מה בערב. בקיצור, אז זה הסדר. עכשיו ביום תשעה באב עצמו, מי שיכול לא לעבוד, לא יעבוד. מותר, מצד ההלכה מותר לעשות מלאכה, אבל השתדל לא לעבוד. אפילו לכתוב, יש כתבו שלא, אלא אם כן כתיבה של מצווה, כגון עליות לספר תורה או חובות שיש לו, או חידושי תורה ששמע, דברים ששייכים לתשעה באב, הלכות וכדומה, זה מותר. אבל סתם כתיבה שלא לא דחופה, ישאיר אותה. כל זה לא לעשות. עכשיו, אין שינוי בתשעה באב בין לפני הצהריים לאחרי הצהריים. שינוי אחד יש בלבד, והוא שלפני הצהריים יושבים על הארץ, ומהצהריים אין לשבת על הארץ. לפני הצהריים אנחנו קוראים את הקינות, אחרי הצהריים קוראים דברי נחמה. לכן לא עושים נכון אלה שקוראים אחרי הצהריים קינות וכדומה. צד שני, יש בעיה אחרת. הרבה, אחד אומר, רב, אני קיבלתי עליי לקרוא שיר השירים 40 יום. אני לא יודע איפה זה כתוב, אבל טוב, הם הנהיגו ככה, שזה רבנית, אני יודע מה, עם פאה, בלי פאה. אתה יודע, השיער שלה נשר, לא נשר. אז היא אומרת להם, תקראו 40 יום שיר השירים, תבשעו. לא יודעתי מאיפה, זה דור חדש בדור שלנו, לא מתווכח איתם. אנחנו יודעים שקוראים תהילים, יש איזו בעיה. זה ספר התפילות העיקרי שלנו. אסור ללמוד ביום תשעה באב, כל היום כולו, ובלילה, 25 שעות, או 24 וחצי, משבע וחצי בערב עד למחרת בשמונה בערב, אסור שום דבר תורה, כיוון שפיקודי אדוני ישרים לשמחי לב. מה כן? גמרא חוזרת על זה כמה פעמים, רמב״ם, שולחן ערוך, דברים הרעים שבירמיה, דברים הרעים שבספר איוב, קינות, מגילת איכה, דרושים על איכה, אתה יודע, יש לך אולי בחודש שלם. תפתח, אתה יודע מה, תפתח אתר דורש ציון, הנה נמצאים פה שיהיו בריאים האנשים שתורחים שם, יש שם בלי סוף דרשות ושיעורים ועניינים ששייכים ליום תשעה באב עצמו, או לא עליכם הלכות אבלות, יש לנו למעלה מ-40 סימנים ביורי דעה, וואו וואו, כמה הלכות יש בדין אבל. מה דין העונן, מה דין האבל, מה שבעה, מה בשלושים הוא חייב, מה שאר קרובים, מה ההבדל בין אבא ואמא לשאר קרובים, מה הדינים של כל השנים עשר חודש, דיני הקדיש, כל זה אדם צריך לדעת. אין דבר, אין שהוא לא נפגש אי פעם עם ההלכות האלה, והוא לא יודע, עושה פותח את ידיך. לצערנו, אפילו רבנים, לא, וכבר כתב הנודע ביהודה, למה? הם לא יודעים, כי הם פחדים ללמוד את ההלכות האלה, יש הרבה פחדים. אומר, אם הוא ילמד, חסר שלום שלא יקרה לו איזה משהו. אז, ממילא, הוא לא יודע, כשהוא נתקל באיזה בעיה, מה דין עונן, הוא לא יודע, ומה עושים בשבת אם הוא עונן. כל ההלכות האלה, הוא לא יודע אותם. דוגמה, לא יבוא ולא יהיה. אם נפטר לו מת בשבת, אין דין ענינות בשבת. למה? כל הדין שעונן, אסור לו לברך, אסור לו להתפלל, אסור לו זה, כי הוא עסוק כעת בטיפול של הנפטר. בשבת אין עסוק, אז הוא פטור. פטור. אז בשבת, אצלו שבת רגיל הוא עושה. אוכל, מתפלל, חזן, לא משנה כלום. אבל יהיה לו בעיה עם ערבית. מוצאי שבת, איך הוא יתפלל ערבית? אסור להתפלל ערבית, עד שיקבור תמה. אז אנחנו אומרים לו, תהיה פיקח, פלל ערבית לפני השקיעה, ומותר, פלל ערבית לפני השקיעה, ואז הוא יוצא את החובה של ערבית, ויש אומרים גם יעשה הבדלה, אבל בלינר. עושה הבדלה, אז הוא מותר לו, עכשיו ערבית הוא לא מתפלל. נהיה לילה, די, חל עליו העלינות. אז לכן יש הרבה לא יודעים את ההלכות האלה, לא למדו, אז הם לא יודעים. הזמן ללמוד את זה, זה ביום תשעה באב עצמו, הכי טוב. ואז הוא ידע, אם ישאל אותו איזה שכן או חבר, מה עושים? ידע מה לעשות. מה מותר לאבל, מה אסור לאבל? מה אומרים לאבל? איך מדברים איתו? איך מנחמים אותו? כל זה צריך אדם לדעת, ללמוד, יש הלכות בזה. איך מספידים? מה מספידים על המת? מה מותר להגיד? מה אסור להגיד על המת? שזה הלכות. צריך ללמוד את זה. אז זה ביום תשעה באב. לא ילמד תהילים, לא תהילים, לא חוק לישראל, לא פתח אליהו, לא שום דבר. אין. היום קוראים רק סדר התפילה. בקושי התירו לנו את סדר התפילה. בזמנם היו אפילו את התפילה, לא היו. הרבה היו מדלגים. דוגמה, שירת הים, לא היו אומרים. במקום זה אומרים שירת האזינו. אבל באו חכמי הקבלה ואמרו, אנחנו נגיד סדר התפילה. מלוקנו עד עלינו לשבח מלא. ובזמנם לא היו עושים את כל זה, לא היו מדלגים את כל זה, וכן מנחה. אז אותו דבר. אז אין הבדל, ביום תשעה באב לא קוראים תהילים, קוראים מדרש איכה. לוקח ירקות שמעוני על מדרש איכה, ירקות שמעוני על ירמיה, וכן על זה הדרך. יקרא שם, ואז יקרא ספר נחמת ציון, בסופו יש שם, בכוונה סידרנו, שאלה אדם מה לקרוא. כל המדרשים שם, זה לפקוט. לקרוא את זה ולפקוט. אז זה הלימוד שצריך ללמוד ביום הזה. לדעת מה זה חורבן בית המקדש. ונזכיר איזה מדרש נורא והיום שכתוב במדרש איכה. מדרש איכה מובא שכאשר נחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא קרא לצום ובכי ומספד ולחגור שק, נאמר, ויקרא אדוני אלוהים ביום ההוא לצום ובכי ומספד ולחגור שק. קרא לכל המלאכים, וכולם היו בוכים על חורבן בית המקדש. ניסו המלאכים להרגיע אותו, כאילו לדבר איתו שזהו, זה הסדר, אבל הוא לא הסכים. עד כדי כך המדרש אומר שאתה תראה בספר יחזקאל וספר ישעיה, בשתיהם יש את העניין של המרכבה. בספר יחזקאל זה בפרק א', בישעיה זה פרק ו'. בישעיה כתוב, בשנת מות המלך עוזיהו, והראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא. סרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד. שתיים יכסה פניו, שתיים יכסה רגליו, שתיים יעופף. וקרא זה אין זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות מלוך עול הארץ כבודו. ככה הנביא אומר שם. ואילו אתה פותח ספר יחזקאל, פרק א', ואם יש 30 שנה וכו', ואני בתוך הגולה הנהר כבר, נפתחו השמיים, והראה מראות אלוהים. ומה הוא רואה? ראיתי, והראה והנה רוח שערה, ענן גדול, ואש מתלקחת, ונוגד לא סביב. מתוכה כעין הברד. אך הוא כותב, הנה ארבע פנים לאחד, וארבע כנפיים לאחד מהם. מה זה? בישעיה כתוב שש כנפיים. ביחזקאל כתוב ארבע כנפיים. מה קרה פה? אז הגמרא שואלת, זה לא מובן. ישעיה אומר שש, יחזקאל אומר ארבע, שבעה הגמרא, קודם שחרב בית המקדש, כאן לאחר שחרב בית המקדש. לפני שחרב את המקדש, היה שש כנפיים לכל מלאך. מיכאל, גבריאל, רפאל ואוריאל. אלה הארבעה של המרכבה, כל אחד יש לו שש כנפיים. כנגד אנה בכוח. אנה בכוח, שתיים מכסה פניו. גדולת ימינך, שתיים מכסה רגלם. תתיר צרורה, שתיים מעופף. של הלילה, לחמישי. הסין קדוש, זה שתיים מכסה פניו. ורוב טובך, שתיים מכסה רגלם. נהל עדתך, שתיים מעופף. זה הסדר. זה שתיים, שתיים, שתיים. וכך אנחנו קוראים את זה, שתיים, שתיים. שים לב שאומרים אנה בכוח, תמיד. גם בקבל רינת, לא לשנות. קבל רינת. המחס הגבנו, תארנו נורא. למה? זה שתיים, שתיים, שתיים. זה קיצור, המדרש אומר שבאו המלאכים אחרי שנחרב את המקדש. כמו כל לילה. כתוב בפסוק, יומם יצווה אדוני חסדו, ובלילה שירו עמי. אז הם אומרים לו, אנחנו רוצים לעשות, לשיר לפניך, להגיד שירה. מיד הקדוש ברוך הוא גוער בהם. ואמר להם שתי משפטים, שימו לב איזה מילים. ביתי נשרף, בניי גלו, ואתם אומרים שירה? שימו לב מה הוא אומר, ביתי נשרף, בית המקדש עולה בלהבות. הבנים שלי נמצאים חוץ לארץ, מטיילים, גולים, סובלים, יש כל מיני, יש כאלה בבתי כלא, בתי חולים, שמצילנו, שיהודים שלא אומרים שמה ישראל, לא יודעים כלום, מסכנים, לא גדלו בתוך מקום של דת, של תורה, לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. אתם אומרים שירה? לא הרשה להם. אז באותה שעה, הורידו שתיים, במקום להגיד שש שירות, שש כנפיים, אמרו בארבע. אגב, הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ושאל אותם. אמר להם מלך, שהיה לו בן, והבן מת. מה הוא עושה? מה עושה המלך? אמרו לו, המלך תולה סק על הפתח של הארמון שלו. לאות אבל. טוב, תולה סק ואחר כך עוד פעם הוא שואל אותם. אחרי התשובה הזאת, מלך שמת הבן שלו, מה עושה? אמרו לו, מכבה את הפנסים. כל האורות מכבה בלילה, לכן אנחנו בבית הכנסת משאירים רק אור אחד דולק. יש תמיד הרבה, זה מדליק, זה מכבה, זה מדליק, זה צריך שיהיה שם ראש, ולדעת, בשעת הקינות, בתפילה, אין דבר שיקראו, יתפללו, כדי שיתפללו ויתעו, יתפללו מתוך הסידור, יהיה אור. אבל אחר כך ממעיטים את האור, גם בבית, לא להדליק את כל האורות. הלילה זה משהו אחר. משאירים רק אור אחד דולק. אתה רוצה ללמוד? קח לך מנורת לילה, שב תקרא, תלמד מה שאתה רוצה. תעל את המנורה. אבל זה לא טוב. למה? תדעו, מי שמזלזל בדינים של תשעה באב, כל השנה אחר כך סובל. כי היום הזה מתגבר השטן. ככל שאתה נהנה יותר היום, מדליק אורות, או יש כאלה לא שמים לב, כן שומע מוזיקה, לא מוזיקה, וכדומה, מקשיב לרדיו, אני יודע מה, פעמים יש פטפוטים וקשקושים שם. אז זה אחר כך, הוא מסיח דעתו מהאבלות, נותן כוח לסתרה אחרה. היום הזה אנחנו צריכים לשבור את הסתרה אחרה, את התומעה. אז על ידי זה. אז זה דבר שני, שאלנו אותם, אמרו לו, מכבה את הפנסים. אמר, גם אני אעשה כך. וסק אמר להם אני אעשה כך, כתוב על בי שמיים כדרות, וסק עושים כחיסותם. שכבה את הפנסים, אמר להם, אכן אני, הוא כותב בנביא, שמש וירח כדרו, והכוכבים אספו נוגהם. כלומר, אין אור. ודאי לעזות של תשעה באב. אחר כך עוד פעם, הוא שאל אותם שאלה שלישית, עוד פעם. מלך שמת הבן שלו, בנו יחידו, מה הוא עושה? אז הם עונים לו, אומרים לו, מה עושה? הוא כופה את המיטה. זאת אומרת, הוא לא יושב על המיטה, יושב על הארץ. שם מזרון על הרצפה ויושב שם. אמר, אף אני אעשה כן. אני שנאמר, והארץ אדום רגליו. אני יושב על האדום. הקדוש ברוך הוא כביכול מתאבן עלינו. טוב, אז זה כמה שאלות נהיה כבר? שלוש. טוב, הוא שואל אותם עוד פעם, פעם רביעית. מלך שמת בנו יחידו, מה הוא עושה? אמרו לו, הולך יחף. אומר להם, גם אני הולך יחף. כביכול חולץ את המנעלים שלו, והולך יחף. פעם חמישית, או פעם הוא שואל אותם, מלך שמת הבן שלו היחיד, מה הוא עושה? אומרים לו, מבזע פורפירה דנה, לוקח את המעיל שלו וקורע. אמר, גם אני אעשה כן. מזה בא מאדום, לבוש חמוץ בגדים מבוצרה, וכו', השם מרחם, הצילנו, להבדיל, מה קורה למעלה. אחר הפעם שישית הוא שואל אותם, מלך שבית הבן שלו היחיד, מה הוא עושה? אמרו לו, יושב ודומם. לא מדבר עם אף אחד. שקט. אמר, אף אני אשב ודומם. שנאמר, יושב בדד וידום, כי נתן עליו. פעם שביעית, הוא שואל אותם עוד פעם, מלך שמת הבן שלו היחיד, מה הוא עושה? אז הם עונים לו, הוא יושב ובוכה. אמר, גם אני אבכה, שנאמר, במסתרים תבכה נפשי. מפני גבע. בא רבנו משה על שייך, עליו השלום. ענק. הרי הוא הפירוש שלו, זה אחד מ-70 פירושים של התורה. שואל אומר, אני לא מבין את המדרש. אני לא מבין מה קרה פה. ואני לא מבין לא את המלאכים, ולא את, את מה שמתרחש פה. הקדוש ברוך הוא שואל אותם שאלה ראשונה. מלך שמת הבן שלו היחיד, יגידו לו, א', ב', ג', ד', את כל הרשימה. תולה סק, אחר כך מכבה את הפנסים, אחר כך מה אמרנו, מה בא אחר כך? כופה את מיטתו, הולך יחף, קורע את הבגד שלו, יושב ודומם, יושב ובוכה. למה הם כל פעם אומרים תשובה אחת? הוא שואל אותם שנית, הם עונים תשובה שנייה, שואל אותם שלישית, עונה תשובה שלישית, וכו'. אומר המשך, זה רק המשך יכול לענות תשובה כזאת. אומר המלאכים בכלל לא ידעו ולא הבינו את גודל האסון שקרה בחורבן בית המקדש. הם חשבו, טוב, כמו שיש הרבה היום אומרים לך, אז מה? היה חלילה, היה איזה בית, בית מפואר, ויש פה היכל וקודש הקודשים, ופרוכת ומנורה ושולחן, וארון הברית בפנים עם הכפורת, נחרב, נחרב. כמו שאמרו כמה פעמים, היו הגויים רצו לבנות את בית המקדש, אמרו לישראל, תבנו את בית המקדש, אבל זה לא יעזור. גם אם אנחנו היום נבוא ונבנה אותו, הרי כבר כתבו הגאונים, שלפני 1,200 שנה, באו המוסלמים ואמרו ליהודים, קחו לכם את הר הבית, מוחרם שריף, תבנו לכם בית מקדש. אמרו להם, לא, אנחנו לא יכולים לבנות אותו, רק הוא בונה. כך אנחנו אומרים בתשעה באב, כי אתה אדוני באש הצתה, ובאש אתה עתיד לבנותה. וכתוב בפסוק, בונה ירושלים אדוני, יתחיל ישראל לכנס. לא ראש העיר הזה ולא ראש ממשלה הזה, זה קשקוש בלבוש. הוא בונה את ירושלים כעת למעלה, והיא תרד מלמעלה מאש, ותהיה ירושלים חדשה אחרת לגמרי, לא זו שאנחנו מכירים אותה. ולא כל אחד יכול להיכנס אליה, רק מי שיש לו רישיון. מה אומרת? לא כירושלים של העתיד, ירושלים של עכשיו. ירושלים של עכשיו, כל הרוצה להיכנס, נכנס. אבל ירושלים של העתיד, אין נכנסים אליה, אלא הראויים לכך. אז השאלה פה, המלאכים, הם לא תיארו להם, הם חשבו, נחרב הבית. אז שאל אותם, אמרו לו את הדבר הקל בהתחלה. מה הם אמרו לו? מלך, מה הוא עושה? תולה שק. אבל ראו שהוא לא נרגע, הוא ממשיך ואומר להם, לא, יש שבע היכלות למעלה. הם חשבו שרק ההיכל הראשון שם יש אבל. ההיכל השני, בסדר. אבל פתאום הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא, אבל מה עושה מלך שמת לו הבן? בסדר, אני תליתי שק. אבל יש גם עוד היכל שני. הם אמרו, יש היכל שני גם? לא ידענו. אז אמרו לו, מכבה את הפנסים. זה הרקיע ששם נמצאים השמש, הירח והכוכבים. זה רקיע השמיים, נכון? אחרי זה, הם חשבו שזהו, גמרנו. אתה אומר להם, לא, מלך שמת לו הבן היחיד, מה הוא עושה? אז אומרים, אוי, זה יותר, עוד יותר למעלה. זה כבר קומה גימל. עלינו לקומה, כך אומר המשך, עלינו לקומה גימל. קופה את מיטתו. הוא אומר על שייך, שים לב שזה הולך ומתקרב. בהתחלה זה רק סק על הבית בחוץ, אחר כך האורות בתוך הבית מכבה. עכשיו בגימל זה כבר המיטה, הספסל שהוא יושב, כביכול צריך להוריד את זה לרצפה, לקרקע. זה כאב עוד יותר גדול, זה מתקרב אליו יותר. פתאום הם חושבים שזהו, גמרנו. הוא שואל אותם עוד פעם, פעם רביעית, מלך שמת לו הבן, מה הוא עושה? אז אמרו, ככה? הולך יחף. אז זה רגליים. חשבו שזה רק והארץ אדום רגלי. פתאום הוא אומר להם עוד פעם חמישית, מלך שמת הבן שלו. זאת אומרת, זה כבר נכנס להיכל החמישית, זה לא מה שאתם חושבים. זה יותר חמור. אמרו לו, אז מבזה פורפירה דילק, זה הבגד כבר נקרע. אז זה עוד יותר קרוב אליו. אחר כך פעם שישית, הוא אומר להם כבר בהיכן השישי, זה כבר שייך לא אישית. אז אמרו לו, יושב ודומם. מה, רק הוא שותק, לא יותר מזה. ספד הוא לא עושה, אבל הוא שותק. שונה מכל פעם. פתאום הוא אומר להם עוד פעם, לא. זה גם בהיכל השביעי נכנס. זה כואב. זה עלה את כל השבעה הרקעים. אמרו לו, עכשיו הולך, יושב ובוכה. זאת אומרת, זה כבר נוגע לו עצמו. אומר רבנו משה אלשיך, מפה האדם ידע. איזה כאב. יש השם יתברך ביום הזה, יום תשעה באב. זה לא רק הארמון, עסק בארמון, ולא רק הפנסים, ולא רק מה בא אחרי זה, מה אמרנו, לא רק המיטה, ואחרי זה לא רק הרגליים שיחפות, ולא רק המעיל שנקרע, אלא גם זה הוא עצמו, והוא עצמו, זה גם יושב ודומם, גם יושב ובוכה. מפה אדם ילמד מה זה יום תשעה באב. לכן כתב הרמק, רבן משה קורדביר, זכותו תגן עלינו, ועליכם, שיתפלל בשמיים, שנגאל. כותב, שאדם שמוריד דמעות, אם זה בתיקון חצות, שמוריד דמעות, שאדם אומר בתיקון חצות, הרי קודשך היו מדבר, ציון מדבר היתה, ירושלים שממה, בית קודשנו ותפארתנו, אשר הללוך אבותינו, היה נשרפת אש. איך יכול להיות? הרי אם כהן גדול היה נכנס ביום הכיפורים, והוא לא טהור מספיק, או מחשבה לא טובה, מיד מת. איך נכנסו פתאום גויים לתוך בית המקדש? אלוהים, באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך. איך זה קרה? אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא הסתלק משם, והוציא את השכינה משם, נשאר רק אבנים, עכשיו הם יכלו להיכנס לאבנים. כמו שהיה בשבירת הלוחות. מה היה בשבירת הלוחות? הלוחות נכתבו על ידי הקדוש ברוך הוא. הוא כתב אותם. והלוחות, מעשה אלוהים המה. והמכתב, מכתב אלוהים הוא חרוט על הלוחות. כתב את זה באצבע ידו. פתאום אתה רואה שהלוחות נשברות. איך זה יכול להיות? הקדוש ברוך הוא לקח את האותיות, פרחו באוויר, נשאר רק אבנים, האבנים נשברו. זה היה בבית המקדש. אותו הדבר הגמרא אומרת על הפסוק, בחשיל וחלפות יהלומון. מה הם עשו? באו כל הגויים, נבוכדנצר שלח איתו נבוזראדן, באו לפתוח את בית המקדש, הם לא מצליחים. הביא איתו 300 גמלים, נושאים עליהם קרדומים, גרזנים, פטישים, כל הכלי המשחית שבעולם. היו באים לשבור את המנעול, לפרוץ את הדלת, איכשהו נוגע במנעול, הגרזן נופל, נשבר ונופל. אחד אחרי השני. גמל אחד נגמר עם כל המסע שלו, בא הגמל השני, בא השלישי, עד השלוש מאות גמלים, והמנעול שבר אותם, המנעול לא קרה לו כלום, אפילו שריטה. בסוף הם פתאום מצאו איזה בתוך הכיס של הגמל, שיש לו שם שק תלוי עליו, מצאו איזה גרזן אחד קטן, אמרו בואו ננסה את זה, רק נגע בדלת, הדלת נפרצה. למה, מה קרה? הקדוש ברוך הוא חיכה, אולי ישובו בתשובה. חכה עוד רגע, ועוד רגע, ועוד רגע. תראה מה כתוב בנביא, שהקדוש ברוך הוא שלח את גבריאל, ככה אנחנו קוראים בקינות, ויש תתה לא להתה, ושלח אל לגבריאל, והוריד הגחלת, מה היה? שם בנביא כתוב, הוא נתן לו גחלת ואמר לו תזרוק אותה על ירושלים. מה עשה גבריאל? השאיר את זה אצלו 6 חודשים. הוא אמר, אני רוצה לצנן את זה, שזה יתקרר קצת, שאם זה ייפול עכשיו, אוי ואבוי מה יהיה, לא יישאר אף אחד, עשה שלום. אז הוא צינן את זה, והוא נענש על זה אחר כך, והוא הסכים, הוא אמר, בשביל עם ישראל אני עושה הכל. ואז אחרי זה הוא ירה, הוא זרק, וקרה מה שקרה. ואיך קרתה השריפה שם? הרי נשרף היכן, מתי? בצהריים. ביום תשעה באב בצהריים. איך זה נשרף? גמרא אומרת שבדרך כלל שיש שריפה, לא עלינו, השריפה מתחילה מבחוץ, הוא מגיע פנימה. כמו שלא תקום פעמיים צרה, היו שריפות בחודש, חודשיים האחרונות. מה שקרה, לא תקום פעמיים צרה. אז מתחיל בשדה קוצים, מדורה קטנה, ואחרי זה זה הולך ומתפשט, ומגיע לבתים, בהתחלה לחצר, אחר כך לגדרות, אחר כך נכנס לבית, ואחר כך פנימה. אבל בבית המקדש זה היה הפוך. התחילה האש מבית קודש הקודשים. שם פרצה האש, ומשם התפשטה החוצה לכל ירושלים. אז תהיה לך איזה יום קשה זה. מה זה חורבן בית המקדש? זה לא דבר של מה בכך. וכן אומר עכשיו, הבנת? אומר האלשך, הם המלאכים לא תיארו את גודל השבר וגודל הפגם. הם חשבו שזה בית שנחרב, ועוד חודש הוא ייבנה מחדש. אבל אמר להם הקדוש ברוך הוא, לא, זה הגיע עד 7 היכלות. ההיכל הראשון זה וילון, שם היה רק יצק. השני זה היה פנסים, השלישי זה היה כיסא. מה זה הכיסא? אומר האלשך, זה כיסא רחמים. אמרו, אין, מלך יושב על כיסא רחמים, ופתאום יושב על כיסא דין. זה קשה מאוד. ואחר כך הרביעי, הוא הולך יחף. אומר, זה כבר עוד יותר קשה. הוא לא שומע את כל התחנונים. הוא פה פירדי להשם מלך גאות לבש. ואחר כך יושב ודומם, מתאפק. בשבע... זה רוכב ערבות, זה ערקי ערבות, ששם יש שמחה, הוא השתיק את כל השמחה. אין שמחה. אבל ובכי ומספד. לכן צריך לדעת שזה יום קשה מאוד. צריך האדם להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא. הרמ"א כותב שכל מי שמוריד דמעה אם זה ביום תשעה באב, אם זה בליל תשעה באב, אם זה מתי שלא יהיה. על כל דמעה בונה אבן לירושלים. ולעתיד לבוא אנחנו נראה את כל האבנים, ועל כל אבן יהיה כתוב שמו של האדם. זה אבן של אברהם ושל אשר, זה של לפי א' ב', זה בנימין, זה הדרך, זה גבריאל. כל אחד יראה את מספר הדמעות, אבל יש גם דמעות מזויפות. לפעמים הוא בוכה, אשתו עשתה לו צרות, או על המזל, או על הבנק שיש לו בעיה בבנק. אבל הקדוש ברוך הוא יודע למיין ולהבדיל. זה כמו שהגמרא אומרת שמי שמוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרם ומניחם בבית גנזיו. זה גמרא מסכת שבת. שאלו למה הוא צריך לספור סופרם ומניחם? אז תראו, זה פשוט. סופרם ומניחם, כי בתוך הדמעות שאדם מוריד, לפעמים הוא שומע הספד, אז בינתיים הוא בוכה על המזל לו, על הבעיות שיש לו. אבל הקדוש ברוך הוא יודע איזה דמעות זה נטו שהם על אותו צדיק, או איזה דמעות זה שייך לבית המקדש, ואותם הוא סופר ועושה מזה אבנים לבית המקדש. אז תראו מה, כמה חשוב העניין של התענית, ולא רק התענית, כל דיני האבלות. אדם משתדל מאוד לקיים את כל ההלכות. קחו את הספר נחמת ציון, שם יש כל הפרטים, מה מותר, מה אסור, מה שאמרתי לכם גם, שלא לומר בוקר טוב, ערב טוב, אין שבוע טוב. אם אמרו לך, תענה בשקט ככה, באילוץ, אבל לכתחילה לא, ולא מדברים שום שיחות, רק מה שיש צורך דחוף להיום. למשל, יש בהלכה מסחר, עסקים, אז מה שיש נזקים, אם יהיה נזקים מותר לך לעשות, או אם יש כסף שנמצא בבנק, או אני יודע איפה נמצא אצל מישהו ואתה מצאת אותו ואתה רוצה להוציא את זה ממנו, חייב לך, לך תתבע את זה ממנו, כן. אבל דברים אחרים שאפשר לסבול דיחוי למחרת ולעוד יום, תשאיר את זה לאחר כך. וכן, אז זה הדרך, עסקים, דיבורים, כתיבה וכל יתר הדברים, גם לא לדבר על דברים אחרים, רק מה שיש צורך. אז לגבי חנויות לדוגמה, מובא שמשל חנות שמוכרת מיני מזון, מה יעשו אנשים, מה יקנו? יש הרבה היום, מה הם עושים? הם פותחים רק בבוקר, בצהריים הכל סגור. עכשיו מסכנים אנשים מקראת ערב, רוצים, נזכרים שצריך לקנות לחם, צריך לקנות חלב, צריך לקנות אני יודע מה, דגים, כל אחד מה שהוא אוהב לאכול, הולך, חנות סגורה. עד רבה, כתוב בהלכה שמותר, זה צריך מזון להכיל לעניים, יש כאלה אפילו מביאים מבית הכנסת, שאנשים אחרי שיצאו מהצום. עכשיו לא לשכוח ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, תדעו, אמנם הרמה כתב, וכך הסכים איתו הלבוש, שניהם, שני גדולי אשכנז, שלא לברך מוצאי התענית. כך הם כתבו. ואז בא הרב כנסת הגדולה, זה אומר, אני רוצה להבין איזה מוצאי תענית מדובר. אם מדובר 17 בתמוז, עבר הזמן כבר, חצי חודש השני. צום גדליה, אומר, זה עדיין הירח קטן, ג' לחודש. איפה, מה אתה מדבר איתי? אומר, אולי זה יכול להיות תענית אסתר, אם זה קודם ליום חמישי, אז זה ביוד א', אז עדיין, או שזה יכול להיות, הוא אומר, איזה צום יש לנו עוד שמה? עשרה בטבת. אומר, נו, היה עננים, ומוצאי עשרה בטבת. אומר, אבל תשעה באב. אומר, מה הקשר? מה העניין? בסוף, ותדעו שרוב ככל הפוסקים חלקו על הדין הזה. אפילו חכמי אשכנז. הגאון מוילנה, יעבץ, ודרך החיים, ושיעורי כנסת הגדולה, והפרי חדש, והגאון חידה, וכולם כתבו שעד רבה, אנחנו מברכים במוצאי תשעה באב את ברכת הלבנה, כיוון שאנחנו רוצים לחזק את האמונה בבניין בית המקדש. והרי בברכת הלבנה אומרים שגם הם עתידים להתחדש כמותה, ולפאר ליוצרם השם כבוד מלכותו. כמו שהירח הוא מתכסה חצי חודש, חצי חודש השני הוא מתחיל להתגלות והולך ומוסיף ועולה, ככה גם אנחנו בעזרת השם. איך הגמרא אומרת שפעם היה בבקעת ארבל, זה ארבל של היום, אז למטה בבקעת ארבל, איפה שהכביש נוסע מטבריה לכיוון מירון, ליד מגדל, זה נקרא בקעת ארבל. אז היו הולכים עם רבי אבהו בבקעת ארבל התלמידים שלו, והיה לילה, אז הם הלכו בלילה, היו קבוצה, מותר ללכת בלילה אם יש קבוצה. אז הלכו, והנה ראו מרחוק את העמוד השחר מתחיל לנצנץ, הקו הראשון של האור. אמר להם רבי אבהו לתלמידיו, אתם רואים למנצח על הילד השחר. למה זה נקרא שחר? אומר שקרוב לבוקר נהיה שחור הרקיע. זה ככה הגלות הזאת, אנחנו כעת בגלות קשה, אתה רואה הכל מכל הכיוונים, מאיימים עלינו האיראנים, הפקיסטנים, מי יש עוד, אלה, הכל בסדר, אמרתי לך. אחר כך מי יש שמה את צפון קוריאה, ויש לך את החיזבאללה ואת זה, מכל הצדים, ופה הוא יש לך את לפיד ואת ההוא שלא שומע טוב בגלל ה-F-16, ויש לך את ההוא שבא מרוסיה, ועוד ועוד ועוד, מה לא, אוכלים אותנו מכל צד. וגם פה בתוך החרדים שלנו בא לנו מכה, הידברות, עושה לך שם אתר היכרויות, עושה לך שם עוונות הרבים, אישה פרודה מבעלה, היא אשת איש, נרשמת שם, שמה את התמונה שלה, ויש שם כתוב צפה בי, יענו אין ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הם מוחקים את זה מהתפילין ומהקריאת שמע, ולא תטורו. בתפילין זה לא כתוב, אבל זה מופיע, זה מופיע בקריאת שמע, איפה ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, צפה בי, שמה תמונה, זה כמו הגויים, אתר היכרויות, ואין פוצה פה ומצפצף. מי שמדבר זה רדיקלי קיצוני. ועוד איזה ליצנות עושים, איזה דברים נוראים, השם מרחם. ואתם פה באזור המרכז מסכנים, אתה רואה את המודעות, שם יש כל מיני ליצנים שמדברים, מדבר. אחד דיבר יום אחד, שמעתי אותו, מדבר על רבי עקיבא. הוא מדבר עליו, יותר גרוע, אפילו אם זה היה אבא שלו, הוא לא היה מעיז. מדבר על רבי עקיבא שהיה פעם, לפני שהיה, היה חס ושלום, איך הוא נותן לו ציונים, איפה הוא היה, אם הוא היה למטה או למעלה, איך הוא מדבר, על מי? על קדוש ישראל, הענק שבענקים. זה נהיה רב, ונהיה מרצה, ונהיה זה, מזמינים אותו לכל מיני מקומות. הוא נועם גם בתשעה באב. ולא רק הוא, זה כולם, כל הליצנים, אתה פותח את הרדיו שמשמור, כולם עמי ארצות, לא למדו תורה, לא שימשו גדולים, לא ראו את החכמים, איך היו מתנהגים. אתה ראית את מרן חכם עובדיה ביום תשעה באב, איך היה יושב על הארץ, איך היה בוכה כמו תינוק, מוריד דמעות, זרם של דמעות. אני זוכר את מור אבי עליו השלום, פעם באמצע הקינות, שלח מישהו, אמר לו רוץ לחזן, תגיד לו, שיבכה חזק, שיעורר את הציבור. ואז הוא אמר לו, הזמן ביקש, אז הוא התחיל לבכות וכל הציבור בכה. אמר, צריך לעורר אותם. זה לא יום רגיל, זה יום שבו צריך להוריד דמעות. זה מעורר, זה עושה מהפכה, ובשמיים כל הקטגורים סותמים את הפה. זה, ואלה באים ליצנים, ספרו על סיפורים. כמו לא עליכם, היום בית אבלים, אני כמעט לא הולך, רק מה שאני מוכרח. אתה בא לשם, בא זה, מספר סיפורים, באו בדיחות, וזה נהיה מושב לצים. אבל אתה יודע, לפי ההלכה, אסור לו לקחת ילד קטן אצלו, שלא יסיח דעתו מהאבלות. למה? הוא יצחק איתו קצת, אז הוא לרגע אחד ישכח את הצער, ואותו הדבר ביום תשעה באב. כתוב ביום תשעה באב, מפורש בהלכה, שאסור לקחת ילד קטן, כי הוא לפעמים מצחיק אותך. הוא עושה לך איזה, סוהב לך את הזקן, או אני יודע מה, את האוזן, ואז תראה איזה ילד פיקח, תראה איזה זה, ואני במקום להתאבל, אני יושב משחק עם הילד. אסור. תראה כמה חמור, הרי שלום אסור להגיד. אז מה נשאר עוד? בקיצור, אדם משתדל ביום הזה לשבת עם עצמו. צריך לפתוח את החנות, לעשות עסקים, כן, הכל בשקט, באיפוק, ואחר כך חצי היום השני ילך. האמת שהיה עדיף שחצי היום הראשון יסגור, כי אנחנו נוהגים לא לצאת מבית הכנסת עד חצות היום, לא לצאת. יושבים, קוראים, לומדים מדרש איכה, מה היו פעם, היו קוראים בערבית, מדרש של זכריה, רק מדרש של חנה, חנה ושבעת בניה, איזה דברים מבהילים, ואיך הוא מנגן בכל ניגון, היה בפרסית, בערבית, בלדינו, כל עדה בשפה שלה, כדי שגם אנשים ישמעו ויפקו. הפטרה של תשעה באב, אתה יודע איך קוראים אותה? תפתח את הסידורים ותראה. כל פסוק, איזה מדרשים, והכל בלדינו, או בערבית, או בפרסית, או בכל מיני שפות, והיו קוראים את זה עם ניגון, כדי לעורר את הלבבות, ושם כל המדרשים, זה קורע את הלב, מה קרה, איך נהרגו, מה היה, איך ירמיה הנביא בוכה, ואיך הוא מלקט את האיברים, איברים שלהם. הנה, תאר לך הזאת, השם ירחם, הילדה הזאת שהוציאו אותה מהקבר עכשיו, הרי חתכו אותה לחתיכות, אין גופה. לקרוא את זה, זה לבכות. אני זוכר את זה, הייתי בחור, לפני 37 שנים, נהרגה זו נבה אלימלך, עליה השלום, מסכנה. איזה צער עברו המשפחה, האבא מת מרוב צער, והאימא מסכנה, השם יאריך ימיה בטוב, וינחם אותם. אז תאר לך לקרוא דבר כזה, שמה היו מיליונים כאלה נחתכו לחתיכות. ריסקו את איבריהם, מה היה? אז כל זה אדם צריך לשים נגד עיניו ולהתפלל ביום תשעה באב, לבקש מהשם שרחם עלינו ויהפוך לנו את הימים האלה לימי ששון ושמחה, והאמת והשלום אהבו, חזקו ואמצו, ויהיה השם עמכם תמיד.